אנחנו בחדר ה-295 בהיכל היום יום. שבת, חי אלול, ה-תשג. דבר ראשון, יש כאן הנהגה ביחס לבעל הקורא בשבת הזו, שבת פרשת תבוא. ידוע שבפרשת תבוא יש דברי תוכחה בפרשה, כמו שיש בפרשת בחוקותיי. ויש מנהגים שונים איך נוהגים ביחס לעלייה לתורה בפסוקי התוכחה. המנהגים השונים קיימים גם בפרשת בחוקותיי וגם פה בשבת תבוא. לדוגמה, הרמ"א כותב ביחס לעלייה שיש שם לתוך תוכחה, יעלה מי שיוצא. ויש מפרשים שכוונתו שהגבאי יכריז יעלה מי שירצה, ואם אף אחד לא יתנדב אז הבעל קורא יעלה מעצמו. יש כאלה קהילות שנוהגים ששמש בית הכנסת הוא צריך לעלות לעלייה הזו של התוכחה. על זה מציין פה הרבי בפתגם היומי כדבר ראשון, לשישי עולה הבעל קורא ומעצמו. המנהג אצלנו שבתוכחה מי שקורא את התורה הוא עולה לעלייה הזו, ולא שמעלים אותו, מכריזים, אומרים יעמוד עם שמו, אלא מעצמו הוא פשוט עולה את העלייה הזו. אחר מכן יש לנו את שיעורי היום, שיעורים, חומש, תבוא, שביעים, פירוש רש"י, זה שבת, תהילים, אז מצד י"ח בחודש יש לנו את שני הפרקים, פ"ח ופ"ט, בשלושה פרקים שמוסיפים בחודש אלול, זה פרק נ"ב, נ"ג ונ"ד. התניא ביום הזה מסיימים את איגרת ט"ו. השיעור היומי מתחיל בעמוד קכ"ג, במילים בעיני כל זה, עד סיום האיגרת במילים שהתבהר במקומו. בפתגם הימי מחולק לשניים. קודם כל, בקטע הראשון, הרבי מציין ציוני דרך, דברים חשובים בהיסטוריה החסידית שקרו ביום הזה חי אלול. אחר מכן יש פתגם, גם מעניין, פתגם שמימי. נתחיל מהציוני דרך הראשונים שמתייחס לבעל שם טוב. זאת אומרת ככה, יום הולדת את הבעל שם טוב. הבעל שם טוב נולד ביום הזה י"ח חי אלול בשנת תנ"ח. יום שנתגלה אליו מורו ורבו הקדוש. ידוע שהתגלה לבעל שם טוב הנביא אחיה השילוני, הוא היה מורו ורבו. אז מתי הוא התגלה אליו? זה היה בשנת תפ"ד. יום שנתגלה הבעל שם טוב, יום שבעל שם טוב היה צריך להתגלות לרבים שיכירו אותו ויפעל וכו' בגלוי, זה היה בשנת תצ"ד. שלושת הדברים הללו קרו באותו תאריך בחי אלול, כמובן בשנים שונות. המקור של הציוני דרך הללו מופיע בשיחה התוועדות של הרבי הקודם בכ' כסלו תרצ"ג, ושם אני אצטט מתוכו, הרבי הקודם אומר שהבעל שם טוב נולד בחי אלול תנ"ח, והוא מוסיף, הוא אומר, הסימן הוא שנת נחת. תנ"ח זה בעצם אותיות נחת. והוא מביא שיש מכתב שהבעל שם טוב כתב לצדיק הידוע רבי יעקב יוסף, בעל התולדות. הוא כתב לו על עצמו, ומתוך זה אנחנו יודעים את הסדר, הוא כתב על עצמו שמתי שמלאו לו בדיוק 26 שנה, שזה היה בחי אלול תפ"ד, בעיר עקוב, בחצות הלילה, התגלה אליו מורו ורבו, החיה השילוני, התחיל ללמוד איתו תורה מפרשת בראשית, ולקח 10 שנים הלימוד. עד שסיימו את כל 5 חומשי תורה, לקח 10 שנים, כשהבעל שם טוב היה בגיל 36, בדיוק בתאריך הזה חי אלול, אז התגלה הבעל שם טוב. ההמשך הוא מביא שהיו מספרים חסידים בשם רבי מנחם מנדל מביטפסק, שהוא נתן עוד רמז לשנה הזו, תנ"ח, אומר תנ"ח זה נחת וחתן. כי כשהבעל שם טוב נולד, אז נולד אדם כזה גדול, הוא נחת, דהיינו ירד כאן למטה לעולם, וגם נחת, עשה נחת רוח גדולה, גם למטה, גם למעלה, כי התחיל סדר עבודה חדש בעולם. בהמשך הוא מביא בשם מרדכי מצ'רנוביל, שאמר שהבעל שם טוב נולד ביום הזה בגופו, בנפשו וברוחו. כי כל שלושת השלבים, שנולד בגופו, הכוונה היא שנשמתו ירדה לעולם, בנפשו הכוונה היא שביום הזה התגלה עליו מורו ורבו אחיה השילוני, וברוחו שביום הזה הוא התגלה לעולם. נראה את ההמשך. אחרי שהוא ציין את שלושת הדברים שקרו לבעל שם טוב ביום הזה, זאת אומרת דבר נוסף מה היה בחיי אלול, יום הולדת את רבינו הזקן. אדמו"ר הזקן נולד גם כן באותו יום בחיי אלול, זה היה בשנת תק"ה. גם בעניין הזה מעניין שבמשך שנים רבות היה מסורת שונה, וחשבו שהאדמו"ר הזקן נולד בתק"ז. הרבי הקודם הוא זה שקבע שהנכון הוא שהוא נולד בתק"ה, לא בתק"ז. ופעם הרבי כתב מכתב בתשי"ט ליהודי ששאל איך זה יכול להיות כזה חוסר בהירות על שנת הלידה של אדמו"ר הזקן. רבי מעריך איתו ואומר שבתקופה הראשונה לא היו חוקרים רבים, היו מעטים החוקרים שדנו בכל ההיסטוריה של ימי החסידות, ובמיוחד שבאותן תקופות אפילו תעודות של שנות לידה לא היה מהדברים הכל כך קבועים ומסורים, ולפעמים להפך היו מסלפים במכוון את הגיל של הילד והילדה שנולדו מכל מיני סיבות שרצו להרוויח משהו בענייני הממשלה. אז לכן זה שנתקעו בשנה מסוימת וככה כולם העתיקו, זה לא אומר שזה הדבר הנכון. והמסורת הכי חזקה זה המסורת שהיא עוברת במשפחה את רבותינו נשיאינו, מה שהרבי הקודם קבע את זה, שזה ביום חייל בשנת תקופי. עכשיו הדבר הנוסף פה, הדבר השלישי, סתם דרך אגב, הוצאת ספרים של ספרי החסידות, כידוע, נקראת הוצאת ספרי קהת. קהת זה בעצם רמז לשנה של לידת אדמו"ר הזקן בתקופי, ורמז נוסף שקהת הוא היה משבט לוי, מי שהיה ממונה לשאת את כלי קודש הקודשים. אז המילה קהת זה גם השנת הלידה תקופי, זה גם הפך להיות הכינוי להוצאת הספרים של ספרי החסידות. עכשיו העיקר העריכות של הפתגם זה גם משהו מאוד מאוד שמימי מה כתוב כאן. נקרא את השורה הראשונה, ניתן לזה הקדמה ואז נמשיך. תוכן תורת הבעל שם טוב, מביא כאן תוכן מתורה שהבעל שם טוב אמר. מתי הבעל שם טוב אמר את זה? שימו לב, בשבת פרשת תבוא, חי אלול תר"נ ב' זה בחיי הרבי הרש"ב, אבל השם טוב כבר לא היה בחיים חיותו בעל מדין בשנה הזו. ואיך יש כאן תוכן של תורת הבעל שם טוב שהוא אמר בחי אלול תר"נ ב'? יש כאן סיפור מאוד מעניין מהרבי הרש"ב, זה ממש סיפור שמימי, סיפור ניסי, לא בפי דרך הטבע לגמרי. סופר שמה שהרבי הרש"ב היה באותה שנה בתר"נ ב', אחותו התחתנה כמה ימים לפני חי אלול, והוא הרבי, היה רבי כבר, היה אומר מאמרי חסידות, ומספר שלפני שהוא היה אומר מאמר חסידות, מאמר של אבא שלו, של רבי מהרש, הוא היה קודם כל רוצה שהמאמר יתעצם איתו לגמרי. כל עוד הוא לא הרגיש שהוא יתעצם עם המאמר, הוא לא אמר אותו. היה איזה מאמר מסוים שהוא רצה לומר בשבת פרשת תבוא, והוא הרגיש שהוא עדיין לא יתעצם איתו. אז הוא הלך פעמיים לציון של האבא, ללובביץ', לציון של הרבי מהרש, והתייגע מאוד עד שהוא יתעצם עם המאמר. ואז הוא מספר דבר נפלא, הרבי רש"ב מספר, שהאבא שלו התגלה אליו, הרבי מהרש, באותה שבת, חי אלול, תר"נ ב', והרבי אומר שהקדוש ברוך הוא לא נשאר בעל חוב, ומכיוון שהוא כל כך התייגע על המאמר, אבא שלו התגלה אליו ואמר לו, בוא, אני רוצה לתת לך, כמו שאומרים, מתנה, בוא איתי ביחד לגן עדן. בוא נלך ביחד לגן עדן ונשמע תורה של הבעל שם טוב. והרבי מהרש לקח את הרבי רש"ב, כשהוא היה כנשמע בגוף כאן, לקח אותו טיול לגן עדן, ובאותה שבת הוא שמע שבע תורות בגן עדן. במשך כמה שלבים ומתואר, אחד מהם הוא שמע, כמו שהוא מביא כאן, אחרי קבלת שבת, אחד הוא שמע יותר מאוחר ומחורת ביום, ואחרי זה הוא סיפר את כל התורות שהוא שמע בגן עדן, ופה מופיע התורה הראשונה שהבעל שם טוב אמר בגן עדן. זה תורה שהמסורה היחידה שלה זה הרבי רש"ב, היא לא מופיעה באף מקום בשם הבעל שם טוב, זה הרבי רש"ב שמע את זה מגן עדן כשהוא היה פה למטה. מה הבעל שם טוב אמר? אז בואו נקרא את הלשון. תוכן תורת הבעל שם טוב בשבת פרשת תבוא חי אלול תר"נ ב', אחר קבלת שבת. מה הוא אמר שם? הוא אמר תורה על הפסוק שנאמר בתחילת הפרשה, והיה כי תבוא אל הארץ. אז בלשון המתייחס למילים הראשונות ולפסוק הראשון, קצת מהשני, מה התוכן שלו מעבודת השם. זאת אומרת, פרשת תבוא. והיה כי תבוא אל הארץ גומר. זאת אומרת ככה, ארץ, הפירוש המילולי של המילה ארץ, זה לשון מרוצה ולשון רצון. ארץ מלשון לרוץ, וארץ זה גם מלשון רצון. כדי תבוא מדרש, ככה המדרש מביא שארץ יש לה שתי משמעויות. למה נקרא שמה ארץ, אומר המדרש? כי היא רצתה לעשות רצון קונה. רצתה מלשון לרוץ, ורצתה מלשון רצון. מה עכשיו הרמז פה בפסוק? כי תבוא אל הארץ. מה פרוש תבוא אל הארץ? הדובס צוקומן צומרוצן. כשאתה תתחבר, תגיע לרצון, זאת אומרת, יתעורר לך רצון לעבוד את השם, ובאיזה אופן הרצון יתעורר אצלך? באופן של מרוצה. יהיה לך רצון עוצמתי, שאתה תרצה במרוצה לעשות את רצון השם. ווסיזה מתונה מלמיילו, ומבירוש שבקולך עוד מישראל. הרצון הזה זה במתנה לכל יהודי. כל יהודי יש לו בפנימיות הנפש שלו רצון להשם. רק לא תמיד זה מתעורר. אז שאתה תגיע למצב שזה יתעורר אצלך, מה בא הפסוק ואומר לך? בדרך כלל הרצון, כשהוא מתעורר באופן של מרוצה, אתה רוצה לעשות דברים בלי סדר, בלי... אתה ברצון בלי התיישבות. בא הפסוק ואומר לך, כשיש לך התעוררות גדולה, מה הדרך הנכונה בעבודת השם? תעשה את הדברים בצורה מאוד מאוד מסודרת. כמו שהוא אומר ככה, איזדי אבויד עוד אב זין ויושבת. הפסוק אומר וישבת. מה זה וישבת? בהתיישבות. הרוב טרוגן איניסיאשוס. תוריד, תמשיך את המרוצה ואת הרצון שיש לך בצורה מיושבת. כמו שאומר הפסוק בהמשך, ולקחת גומר ושמת בתנה. שם מדובר על הביקורים. לקחת את הפירות, לשים אותם בתנה, תנה זה כלי. זה אותו רעיון, אורו, מה המשיך זין? אוירו איז בכלים, להמשיך את האור בכלי. ההתלהבות שלך, תמשיך אותה בכלים, דהיינו בסדר עבודה מאוד מאוד מסודר ומדוקדק. במה מתבטא העבודה של יהודי, אחרי שיש לו כזה מרוצה? בא הפסוק ואומר אחר כך, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך. אז בפשט של הפסוק מדובר על הביקורים. אתה הולך עם הביקורים לבית המקדש, שזה המקום אשר יבחר השם אלוקיך. הסביר הבעל שם טוב מה זה אומר. אז העיד האופיסן, יהודי צריך תמיד לדעת, אז הרגייט פון אינו, תינדמנדר, יהודי צריך לדעת, כשאתה הולך מנקודה א' לנקודה ב', כשאתה הולך, אתה הולך לפה, מבקר שם, עובר דירה, מטייל, לא משנה. כשאתה מגיע ממקום למקום, אתה צריך לדעת, איזנית הרגייט עליין, אתה לא הולך לבד לשום מקום. נו, מפירתי מנמיילה, מהקדוש ברוך הוא מנמיילה, מוביל אותך לאן ללכת. כשאתה הולך למקום מסוים, כי הקדוש ברוך הוא רצה שעכשיו תהיה כאן. ומה הסיבה שהוא רוצה שתהיה כאן? איז דיכבון ודיכבון האיז? מה התכלית הכוונה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה באותו מקום? לשכן שמו שם. להשכין את השם של הקדוש ברוך הוא באותו מקום. או איף מפרסם זין אלויקוס, אין דמות ואיר איז. תפרסם אלוקות במקום בו אתה נמצא. הגעת למקום מסוים, הגעת לשליחות מסוימת. זה ה... תוכן של תורת הבעל שם טוב הראשונה שהוא אמר בגן עדן אחרי קבלת שבת. הסיומת של השורות האחרונות הוא מוסיף אחר תפילת ערבית. בגן עדן יש גם סדר של תפילת קבלת שבת, תפילת ערבית, אחרי תפילת ערבית. חזר עוד הפעם תורה הקודמת, הבעל שם טוב חזר על אותו תורה שהוא אמר אחרי קבלת שבת, והוסיף, הוסיף עוד איזה הדגשה באותו תורה ואמר ככה. והיה כי תבוא, כי בתורה הקודמת מה אמרנו? במידה והתעורר לך הרצון, אז מה אתה צריך לעשות? להוריד את זה לכלים. בתורה השנייה הוא בא והוסיף, מה אתה יכול לעשות, מה אתה צריך לעשות כדי שאכן זה יקרה, כדי שאכן יתעורר לך הרצון הזה. לפעמים אדם אומר, נו הלוואי, מתי יהיה לי את הרצון הזה? אומר הבעל שם טוב בתורה אחרי ערבית, אתה יכול לגרום שזה יתעורר. והיה כי תבוא, גומר. בכדי דוזול סטוקו מנצום רצון חולה, כדי שאתה תגיע אכן לרצון הזה, איז דוזדור דם, אז והולכת אל המוקרים לשקן שמו שם. אם אתה תנהג בדרך הזו, שתלך אל המקום לשקן שמו שם, זה יגרום לך את גילוי הרצון, שזה שונה מהתורה הקודמת. תורה הקודמת אמרנו, התעורר לך רצון, מה אתה עושה איתו? הולך למקום שאתה הולך, ואתה יודע, מבין מה השליחות שלך. לפי התורה השנייה שהוא אמר, אז זה מתחיל הפוך. אתה רוצה שיתעורר לך רצון? אז והלכת אל המקום לשכן שמו שם. תגלה אלוקות בכל מקום. איך עושים את זה? זו שכמי שון נפש זין. תמסור את הנפש שלך. אוף מפרסם זין דוטן אליקוס. תמסור את הנפש שלך לפרסם אלוקות בכל מקום. אם תנהג בצורה כזו, תפרסם אלוקות בכל מקום, מה זה יגרום לך? והיה כי תבוא אל הארץ. יהיה לך רצון פנימי לאלוקות. הוא מתבוא סיזמן מפרסם אלוקות, ואז הבעל השם תפסיים. אם מה האדם מפרסם אלוקות, איך בדיוק עושים את זה? מתברוכה ונפוסק תהילים. כשאתה אומר ברכה במקום, אתה אומר פסוק תהילים במקום, אתה מגיע לאלוקות במקום, וזה מעורר לך את הרצון, את הבעיה, כי תבוא אל הארץ. זה דרישת שלום מגן עדן ממש, שהרב הרשב שיתף אותנו וגילה לנו מה שהוא שמע מהבעל שם טוב. לסיום, על היום המיוחד הזה, חי אלול, כדאי לציין, יהודי חסיד כתב פעם לרבי שהפסוק בתהילים יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם מרמז לחי אלול בצורה מעניינת. כי אם אנחנו ניקח את הראשי תיבות, אמנם לא לפי הסדר, אבל הראשי תיבות של המילים הללו יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ראשי תיבות יש שם בדיוק חי אלול. ואם ניקח את סופי תיבות, אז אם ניקח את האותיות הסופיות, ידו להשם חסדו זה וו, ה' וו, סופי תיבות. וו, ה' וו זה בגימטריה 17, זה גימטריה טוב. ונפלאותיו לבני אדם, זה סופי תיבות, וו, י' מ', אותיות יום. ביחד זה יום טוב. תהיינו, ראשי תיבות, חי אלול, סופי תיבות, יום טוב. והרבי הגיב לאותו חסיד, כתב לו, ציין לו מראה מקום שמסביר את גודל חסדו של הקדוש ברוך הוא, והוסיף לו תשועות חן על ההערה היפה.